שלום לכם. אני מאחל לרב שדיבר כאן לפניי שיזכה לבוא לארץ ישראל לדברים יותר שמחים, בעזרת השם. אני מתקשה לדבר על, ואני אנסה לומר את דבריי דרך כמה סיפורים. אנשים אוהבים סיפורים, והסיפורים אומרים את שלהם. אני באתי לישיבת הר עציון עם הקמתה מבית המדרש של ישיבת מרכז הרב, ממורי ורבי הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה. הרב עמיטל כבר היה בשבילי אתגר, מפני שהוא היה תלמיד מובהק של הרב קוק, אבל לא דרך הרב צבי יהודה, אלא דרך הרב חרל"פ. אז פתאום שמעתי קולות אחרים לגמרי, בכמה וכמה עניינים חשובים, וזה היה האתגר הראשון שלי. ואחר כך הרב עמיטל הזמין את הרב ליכטנשטיין, וזאת הייתה תדהמה. בנו הרב מאיר ליכטנשטיין שאל אותי בניחום אבלים אם היינו מודעים לגדלותו של הרב אהרון, אם הבנו מאיזה שיעור קומה מגיע, ואמרתי לו כן. בפירוש כן. היינו מודעים, הבנו את המשמעות. הישיבה כולה כאילו התארגנה מחדש. ויום אחד הרב אהרון אמר בהיכל הישיבה, היכל הישיבה לרוב, כשאני אומר היכל הישיבה זה מה שהיום צומת, אמר הרב אהרון, אילו היו מגלים אותי לאי בודד וגוזרים עליי לקחת רק ספר אחד, ספר אחד אתה יכול לקחת, הייתי לוקח רמב"ן על התורה. ואני אמרתי אינסטינקטיבית, גם אני. והחבר'ה היו בהלם קל. הרב ליכטנשטיין לא לוקח לאי בודד רמב"ן? והרב יואל לא לוקח אורות? כל פעם שאני ניגש לרמב"ן על התורה אני נזכר בזה, כי הרמב"ן על התורה זאת נקודת מפגש מדהימה בין עולמו התורני של הרב ליכטנשטיין ועולמו התורני של העולם התורני של הרב קוק שאני גדלתי בו, ויש לזה השלכות עצומות. כמובן אפשר לומר שספר אחד, אתה חייב פרשת שבוע, אין לך ברירה, אז אפשר לרקח את זה. אבל אני חושב שזה עמוק. כשגדלתי אצל הרב צבי יהודה, רמב"ן על מצוות יישוב ארץ ישראל היה עמוד התווך של העולם התורני ההלכתי, שהרב צבי יהודה חינך עליו את הדורות של תלמידים. והנה באתי לתלמיד מובהק של הרב סולובייצ'יק שעלה לארץ. מי שחושב שלעלות מאמריקה לארץ זה מובן מאליו, אני חושב שיש פה רבים שמבינים את המשמעות, כי יש פה בני עלייה לא מעטים. הן אלה שכבר מימשו את זה והן אלה שעוד לא, שעוד בדרך. זאת בחירה חופשית. זה לא מה שקרה באירופה ומה שקורה עכשיו בצרפת ושכל פעם האדמה רועדת. בחירה חופשית לגמרי. במקרה של הרב ליכטנשטיין זו הייתה בחירה חופשית שהמחיר של ההחלטה לעלות לארץ היה מחיר כביר. ואני לא רוצה להיכנס לתאר את זה. אני יודע קצת. בעולם של וויו, זה היה שבר ענק. זה כמעט כמו נקיעת הרב לבבל בהיפוך מגמה. כן? רב עולה לארץ ישראל ולוקח איתו את חצי סורה על כתפיו, עם פומבדיטה ועם... הרי עולם התורה שהרב ליכטנשטיין לימד כאן, הוא העלה אותם לארץ יחד איתו, את כל אלה הראשונים והגאונים שלא הגיעו לכאן, הוא הביא אותם איתו. העלייה הזאת לארץ. אז רמב"ן על התורה, זה לא הזמן והמקום להראות עד כמה רמב"ן בכלל ורמב"ן על התורה בפרט הוא מעצב מרכזי, דומיננטי, של מה שקוראים בשפה הישראלית הציבורית ציונות דתית. גם בתחום היחס למדעים, גם בתחום היחס למוסר, כולל מוסר מלחמה, גם בתחום היחס לדמוקרטיה, גם בתחום היחס להיסטוריה, לריאליה, גם החיבור של כל שיטות הלימוד. רמב"ן, רמב"ן בכלל ורמב"ן על התורה בפרט. אז זה סיפור מכונן אחד, שפתאום מתברר שאנחנו נפגשים ברמב"ן על התורה, באי בודד. לימים הזמינו אותנו לדיון בדיוק בנושא הזה בניו יורק, ב-YU, במשהו שנקרא The Orthodox Forum, ולכבודי הרב ליכטנשטיין דיבר עברית. אחר כך באו אליי אנשים שם ואמרו לי, זה לא היה כל כך קשה להבין אותו, אולי אפילו קצת יותר קל בעברית מאשר באנגלית. כי אתם יודעים, האנגלית של של הווארון זה לא אנגלית מדוברת. פתאום ראיתי שלהם שם קשה להבין אותו באנגלית. על מה היה הדיון? אני ניסיתי לפלוש מרמב"ן אל הרמב"ן, כן, לצאת מבית המדרש שלי ולנסות להראות שמאז שיש מדינת ישראל, שקמה מדינת ישראל כמדינה ריבונית עצמאית בארץ ישראל, גם ההלכה של ישיבת ארץ ישראל על פי הרמב״ם גם היא צריכה לעבור שינוי, כי הגדרת ארץ ישראל ברמב״ם זה מדינה ריבונית. ארץ ישראל אמורה בכל מקום היא בארצות שכבשן מלך או נביא מדעת רב ישראל. זה הרמב״ם תחילת הלכות תרומות, וזה דבר יסודי, וכתבתי מאמר שלם לאורתודוקס פורום על העניין הזה, וכך דיבר, ברוח זו דיברתי שם, והבאתי ראיות מתוספתא, וניסיתי להסביר את כל הסוגיה במבט חדש, והרב אהרון אמר, נו טוב, הרב יואל בינון לא ישאיר לכם ברירה, אלא לארוז את החפצים. ואז אני חושב לעצמי, הלא זה בדיוק מה שהרב אהרון עשה. והוא בלמדנותו, ברגישותו המוסרית, הוא הגן במידה מסוימת על הפרשנות ההלכתית שלהם את הרמב״ם, בניגוד לפרשנות שהצעתי. אבל גם בניגוד למה שהוא עצמו עשה. ולא היה שם אחד שלא הבין את זה. שבעצם הרב ליכטנשטיין הכריע את ההכרעה באופן יותר קרוב למה שאני הצגתי, אבל הוא הגן עליהם. ואז בקטע מרתק, שבישיבה היה הפך למשהו מכונן הרבה הרבה שנים. כך היה הסיפור. עבד מטוס, אינני זוכר איזה, בהרי האנדים בשלג עד, וכעבור זמן, עד שהגיעו אליו, נשארו שם די הרבה ניצולים, כי הם שרדו בתוך הגוף המטוס לא התבקע, נשאר שלם, ובתוך המטוס נשמר חום יחסי, והיו ניצולים די רבים, והיו כאלה שנהרגו בנחיתה הזאת, ולאט לאט התברר שאלה שניצלו אכלו את בשר המתים. זו הייתה הידיעה המרעישה שהרעיש אז את התקשורת בכל העולם, והיו על זה דיונים לכל מקום, כי האנשים האלה היו זקוקים אחרי זה לטיפול נפשי. והתעוררה שאלה בבית המדרש. ישיבת הר עציון, כמו ישיבת הר עציון. והרב ליכטנשטיין נתן שיעור, כמו הרב ליכטנשטיין. כלומר, סוגיה שעולה על הפרק, איך אפשר לא להתייחס אליה? והשאלה ההלכתית הייתה, אם יש בשר סוסים ויש בשר אדם, ויש פיקוח נפש, מה קודם? והרב ליכטנשטיין נתן שיעור והראה שבשר סוסים או בשר כלבים או לא משנה, זה איסור לאו שבתורה. ובשר אדם לא כתוב לאו. יש מהראשונים שאומרים שזה ביטול עשה. שזה כן דאורייתא. יש גם, יש רמב"ן, יש רשב"א, לא חשוב. אני לא נכנס לכל הפרטים עכשיו. כן, אני לא הרב ליכטנשטיין, אצל הרב ליכטנשטיין אין דבר כזה לא להיכנס לכל הפרטים. הוא תמיד נכנס לכל הפרטים, אבל אני לא. אז אני מנסה לתת את גוף הדבר בקיצור. המסקנה הייתה שבניתוח הלכתי צרוף, בשר אדם קודם לבשר סוס או כלב. יש לי ספקות על זה, ודמנו על זה הלוך וחזור הרבה פעמים, כי לדעתי בבשר אדם יש חובת מת מצווה לקבור אותו. שוב, אני לא נכנס לכל הדברים האלה. הרב עמיטל הגיב בתנועת היד האופיינית שלו, שבה הוא הפתיע אותי תמיד באיזה משהו שאף אחד לא חשב עליו, והוא אמר, הרב קוק כבר הסביר שבשר אדם הוא כל כך חמור בתורה, שהתורה לא ציוותה איסור על זה, כי לומר לא תאכל בשר אדם פירושו שיש כאילו הווה אמינא שצריך להזהיר עליה, וזה כבר כל כך קבוע בנפש ומנוסח בתורה כקללה, ואכלתם בשר בניכם, שזה דבר יותר חמור מלאו, והתורה לא קבעה אותו כלאו, לא מפני שהוא לא אסור, אלא מפני שהוא יותר חמור. מחילה אם הסברתי את הרב קוק קצת לפי מה שאני מבין, וכל אחד יכול לחפש ולמצוא במאמריו, במאמרי הראייה על טעמי המצוות, את ההסבר המדויק בלשון של הרב קוק. בכל אופן הרב עמיטל אמר יש הרב קוק, והרב ליכטנשטיין ניתח את הניתוח ההלכתי שהמרכיב הזה של החשיבה האופיינית לרב קוק, זה לא כתוב בתורה, אבל זה יותר חמור מאשר אילו זה היה כתוב. יותר חמור מילה. זאת אומרת, המסקנה הייתה שלפי הרב עמיטל, ודאי בשר סוס קודם, ולפי הרב ליכטנשטיין בשר אדם קודם, והישיבה נחלקה, בית המדרש נחלק לשני מחנות, ועוד הרבה שנים אחר כך, אינני יודע אם זה עדיין קיים פה בתודעה, אבל תלמידים היו נחלקים לאוהדי הרב עמיטל ואוהדי הרב ליכטנשטיין בתפיסה. איך ניגשים לבכלל לסוגיות כאלה שהלוואי שלא נגיע אליהן בכלל. שלא יהיו הלכה למעשה, אבל בגישה עיונית, מוסרית, איך ניגשים לעניין הזה. ויום אחד, אולי לפני זה עוד סיפור אחד, כחצי שנה, קצת יותר מחצי שנה לפני מלחמת יום הכיפורים, היה אירוע קשה שבו צהל הפיל מטוס נוסעים לובי מעל תעלת סואץ. מזרחה מתעלת סואץ, מעל האזור שצהל שלט בו בקצה סיני. במטוס הלובי היו מעל 100 נוסעים והם כולם נהרגו. הרב דיבר לפני מנחה, שוב בעולם הישיבה, זה שם הצומת. אני זוכר אותו עומד, אני זוכר אותו רותח, אני לא ראיתי אותו רותח בצורה כזאת אף פעם. והוא זעק, דם זה לא מים. אני נלחצתי. שומעים אותו חיילים צעירים, מה הם יעשו אם הם יקבלו פקודה? הם יקבלו פקודה לראות באיזה מציאות מסובכת. הייתה שם מציאות מסובכת. המטוס הלובי הזה התברר בדיעבד שהיה טייס מבולבל לחלוטין שלא הבין איפה הוא נמצא, אבל הוא לא הגיב לשום עזרה, היו הרבה עזרות. הוא טס, הכל היה סגור שם, וילונות מורדים, אי אפשר היה ליצור קשר. והחשש היה שהוא עושה משהו עוין מאוד נגד כוחותינו, הוא טס מעל כוחותינו, וההחלטה בזה בסוף הייתה בחוסר ברירה גמור להפיל אותו, ואני הפגשתי, יושבים פה בחורים צעירים, הם הולכים להיות חיילים, או הם חלקם חיילים, מישהו יקבל פקודה במצב קשה לראות, והוא יגיד, עכשיו אני צריך להתקשר לרב ליכטנשטיין. לפני שאני לוחץ על ההדק, איך לא להילחם ככה? לפי הרמב"ם, אי אפשר להילחם ככה. וביקשתי מהרב אהרון רשות להגיב. אתם מבינים שהוא בחפץ לב נתן לי רשות להגיב. הלכתי לרב עמיטל, קבל גם את אישורו, הוא נתן לי את אישורו, ואחרי מנחה אני דיברתי. זה הפתעה, הפעם היחידה שהתווכחתי איתו בפומבי. כי הרגשתי אחריות לבחורים הצעירים. למה יקרה להם במצבים קשים מול פקודות, במצבים גבוליים. אני כן סומך עליהם שבמה שבית המשפט העליון במדינת ישראל קרא, דגל שחור, כלומר פקודה בלתי חוקית בעליל, בלשון המשנה בעליל, שכל אחד מבין, שפקודה כזאת הם לא יבצעו, אבל יש מצבים אפורים. והיו כאלה שהגיעו אז לישיבה וחשבו שאצלנו בכל תפילת מנחה או בכל שבוע או משהו כזה מנהלים ויכוחים פומביים בשאלות אקטואליות. וזה היה מקרה אחד ויחיד. ועברה קצת יותר מחצי שנה. ואני מצאתי את עצמי באותם שדות קרב. וראיתי את החברים שלי נהרגים שם בדיוק באותו אזור, ואמרתי לעצמי אז בשקט, וכבר אמרתי את זה פה גם בכל רם, ואני אומר את זה עוד פעם, שהקדוש ברוך הוא פסק כמו העבר, שזה היה כתרוג, כי אותם האנשים שקיבלו את ההכרעה להפיל את המטוס הלובי, הם אותם אנשים שקיבלו את כל ההכרעות בדרך למלחמת יום הכיפורים. וכולנו שילמנו את המחיר. עם ישראל בכללו והחברים שלנו, כולל בחורי הישיבה שהיו שם. משמיים פסקו כמו. אני אומר את זה באופן חד וברור, כי ראיתי את זה במו עיניי. ואני כן חושב שהשיקול שלי היה נכון. כי יש בחורים צעירים, ומה הם יעשו? הם לא יכולים להתקשר לרב ליכטנשטיין לפני שלוחצים על ההדק. קיבלו פקודה, מה הם יעשו? אבל הזעקה המוסרית של הרב אהרון במציאות נוראה כזאת הייתה נכונה ואמיתית, ומשמיים פסקו כך. והקטרוג הזה המשיך איתנו אחר כך, ואחר כך כל עם ישראל שילם מחיר כבד ונורא, ועדיין אינני יודע כמה אנשים קושרים את המחדל הזה עם המחדל הזה, אבל אצלי זה קשור, ואני לא יכול לשכוח את השיחה ההיא, כי שמיים יראו עד כמה הוא צדק. עברו עוד כמה חודשים, אני הייתי בעיר סואץ, 4 חודשים היינו בסואץ, חטיבת הצנחנים, גדוד הצנחנים שלי, והייתה לי משימה לחזור לארץ כל שבוע לטפל בבקשות מיוחדות לבתים מתמוטטים וכולי, כי המגד שלי אמר אין לי כלים שם בסואץ להחליט למי, את מי צריך לשלוח הביתה ולכמה זמן. הוטלה עליי משימה כזאת, ובאותו זמן נולד הבן השלישי שלנו, הודיעה, קראנו לו הודיעה, הודיעה, הפעם הודיע את השם על, על נס ההצלה של מלחמת יום הכיפורים, אישית ולאומית. כשהוא נולד היה שלג, וביום הברית היה שלג מטורף. מהשלגים הכבדים ביותר שהיו כאן. ואתם יודעים, השנה היו שלגים רציניים, וזה היה עוד יותר. ביום הברית. הייתי בבית, כולנו היינו בבית, ותכננו לעשות את הברית בבית, 11 לפני הצהריים. אני יוצא, מתלבש כיאות, ויוצא לדרך לנסות להביא את המוהל. לא ראו איפה כביש ואיפה לא כביש, הלכתי לפי הזיכרון. ביציאה מהמחנה הצבאי יצא זחלם להביא לחם מירושלים ולקח אותי טרמפ לירושלים. אז משמיים זימנו לי ממש בהשגחה את הבדיוק שהגעתי לצומת, את הזחלם הזה ואת הטרמפ הזה, הגעתי לירושלים. והלכתי לרב אהרון. ידעתי שאין לי מה ללכת לרב עמיטל, או לשום אדם אחר. כי הרב עמיטל היה מסביר לי שמותר לעשות ברית למחרת היום, ואי אפשר להשתגע. האיש היחיד בעולם שחשבתי שמסירות נפש לקיים מילה בזמנה, היא אצלו מעל כל שיקול אחר. זה הרב אהרון. אין בן אדם אחר שאני הכרתי שאפשר היה בכלל לבוא אליו, והלכתי אליו. הוא אמר בוודאי, אם הוא מוכן לנסוע, להביא את המוהל ואותי, כן? והלכתי משם לבית של המוהל, רב הרלים של ירושלים, אז, וחיכיתי לו, כי הוא הלך לעשות בריתות ברגל, בשלג, בירושלים. וכשהוא חזר מסיבוב הבריתות שלו וראה אותי אצלו בבית, הוא החביר כמו שלג, ואמר לי, רבי יואל, איך אתה מעלה בדעתך שאפשר להגיע לגוש עציון עכשיו? וכרגע דיברנו קודם, ואמרתי לו, הרב אהרון ליכטנשטיין הסכים לנסוע. הוא אמר לי, אם הרב אהרון הסכים לנסוע, אם הרב ליכטנשטיין הסכים לנסוע, אין לי מה לומר. במילים האלה. והרב ליכטנשטיין בא עם הפז'ו סטיישן שלו שהייתה לו אז, והתחלנו לנסוע, בירושלים היה אפשר איכשהו לנסוע, ובבית לחם גם כן, בעלייה מבית לחם לבריכות שלמה, הרכב החליק. אי אפשר היה להמשיך. הרב אהרון אמר לי, יואל, אני חושש מאוד שברית היום כבר לא תהיה. זה היה בערך אולי 40 דקות לפני שקיעה. יצאתי מהמכונית, לא רציתי להיות כל הזמן תחת לחץ. מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. ופעם שנייה שהיה לי נס באותו היום, שהגיעה מפלסת. מפלסת, היו מפלסות, אבל היא בדיוק הגיעה כשהייתי צריך אותה. ואני מסביר לנהג המפלסת בצעקות, בידיים, מה אני צריך ומה אני רוצה ולמה זה קריטי, ואני לא יודע מה הוא הבין ומה הוא לא הבין, אבל הוא עשה תנועה כזאת, ונסענו אחרי המפלסת. למחרת זה היה במעריב ובהצופה בעמוד ראשון. והגענו לצומת הגוש, והמפלסת המשיכה לחברון. נשאר לנו להעלות את העלייה הקטנה מצומת הגוש. היו שם כבר נסעו שם לפנינו, הצלחנו לעשות את העלייה הזאת, הגענו לבית שלנו, שזה כבר הרבה שנים זה הבית של משפחת שפר, זה הבית השני בשורה של השורה הראשונה של המשפחות של אז מול צומת, 7 דקות לשקיעה. מעולם אני חושב לא הייתה ברית כזאת. ב5 דקות הוא גמר הכל. ממש הכל. הוא אמר לי, תקרא, תגיד את כל הברכות, אני עושה את כל מה שצריך, ככה. וכאמור, קראנו לבן הודיעה, כי הפעם הודיע את השם, וסיים את הכל ב5 דקות, ואמר לרב ארון, בוא ניסע מהר מפה המועל, לפני שניתקע. אז אני לא מכיר אדם בעולם שהיה עושה דבר כזה. סירות הנפש הפשוטה שלו, במקום שאני אדבר עליו, הסיפור אומר את הכל. אמא שלי זל עוד הספיקה לדחוף להם כמה דברים לאכול בדרך, והברית הייתה ביומה, בזמנה, בעיתה, בזמן מלחמה, וראיתי את הרב ליכטנשטיין ממש מוסר את נפשו על קיום מצווה בשעתה, שיש פה איזה חיבור של מוסר ומסירות נפש, עם, לפי הראייה שלי לפחות, עם נחישות צבאית. זמן מלחמה, נכון? יש משימה. כשיש משימה, לא מחפשים תירוצים. אם נחפש תירוצים, תמיד יהיו תירוצים. תירוצים למה לא לעשות משהו, תמיד יהיו. אם רוצים לקיים, לבצע משימה, אז צריך... קרה משהו? אם רוצים לבצע משימה, המלמדים, מפקדים בצהל וצנחנים וחיילים לוחמים, שאין הסברים. משימה מבצעים. כי אחרת שום משימה לא תתבצע. ראיתי את החיבור הזה אצל הרבון. זה גם העלייה לארץ, זה גם המסירות נפש. המסירות נפש שלו יכלה להיות גם במקומות ובזמנים אחרים, אבל בעלייה לארץ ישראל, בנחישות הזאת לקיים מברית בזמנה, בזמן מלחמה, כשהאבא נמצא בכלל בסואץ ועל הדרך וכל זה, בגוש עציון המושלג, החיבור הזה, זה היה בשבילי המופת הגדול של הרב אהרון. אני לא מכיר שום אדם כזה או דומה לזה, עוד אחד, וידעתי אז ששמתי את פעמיי אליהם, כי ידעתי בדיוק שהוא האדם היחיד שיכול להושיע לי, ואכן כך היה. ואני חושב שהדברים האלה מדברים בעד עצמם. יש לי סיפורים, הבאתי את הסיפורים הדרמטיים, הבולטים, אבל יש לי הרבה שיח של מסע ומתן הלכתי, הרבה שנים, מפעם לפעם, עם הרב אהרון, ואני מקווה שאצליח את מה שאני זוכר מהדיונים האלה, להעלות באיזושהי צורה על הכתב. אני חושב שזה חשוב. לא את הכל אני זוכר. המסע ומתן הזה היה בעצם איזה שיח בין שני יהודים שבאים משני בתי מדרש. זאת אומרת, אני מעולם לא הצלחתי להיות תלמיד מובהק של הרב, כי כבר הייתי תלמיד מובהק של רבותיי שקדמו, וניהלנו מסע ומתן בין שני עולמות תורניים עם הרבה נקודות מעניינות, אבל מעל ומעבר היו סיפורי המופת שסיפרתי לכם כאן, ויהי רצון שנהיה ראויים לזכרו.